אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
בפרק השני למדנו על תפיסת האימהות מהאלה הגדולה ועד חווה ומריה. למדנו שהאלה הגדולה הכילה מושגים שהיום נראים לנו סותרים, ניגודיים, חיים ומוות, חורף ואביב, גוף ונפש. מושגים שבתקופות קדומות דווקא קיימו מהלך מחזורי זה עם זה. הפיצול בין המושגים קרה בסיפורי בריאה מכוננים, אנומה אליש וסיפורי הבריאה בספר בראשית. הסיפורים החליפו את האלה הגדולה באל טרנסנדנטי שבורא בריאה שנפרדת ממנו. בפרק הזה נחבר את ההבנה הזאת למה שלמדנו בפרק הראשון על אודות דימויים אימהיים חדשים במאה ה-21. נעשה זאת בעזרת דוקטור גל ונטורה, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית, שתספר על התגבשות תפיסות על אודות אימהות ואימהיות במאה ה-20, ושוב נגיע מהן אל התקופה הנוכחית. שלום גל.
שלום.
אנחנו נעשה איזשהו מהלך שמחבר את פרק 1 לפרק 2, נדבר על התקופה שבין לבין, ואז שוב נחזור אל התקופה שלנו.
נכון.
אנחנו נעשה את זה בעזרת גישות או תיאוריות שאת עכשיו קצת תסבירי עליהן.
נכון.
ואז נגלוש פנימה אל תוך החומר.
בעצם אם במפגש הראשון דיברנו על האם האימהית שנוצרה במאה ה-18 ונשמרה בססון ובשמחה עד ימינו, עברנו לפרה-היסטוריה ודיברנו על תפיסות מורכבות של האלה הגדולה לצד הפיצול שלה, והבחנו את הפיצול, אז הפיצול הזה ראינו שהוא בולט אצל מריה וממשיך אצל האם האימהית המושלמת שאין בה תכונות רעות. אני רוצה במפגש האחרון שלנו לדבר על האחדת הפיצול. כדי לדבר על האחדת הפיצול, אנחנו נתרכז במאה ה-20, המחצית השנייה של המאה ה-20, והמאה ה-21. אני רוצה לחלק את זה למספר חלקים. בתחילה אני אדבר בקצרה על מה שנשמע לי תמיד כאוקסימורון, פמיניזם בפסיכואנליזה.
כן.
ועל האם כסובייקט, כן? משום שלמעשה הפסיכואנליזה בראשות פרויד וממשיכיו תרמה להגברת הפיצול ולהדרת הנשי, למעשה מהאלוהי, אפשר להגיד. אז יש שיח שלם שכן מדבר על האם כסובייקט, ואני אפתח בו. אחרי זה אני אעבור לשובה של האלה הגדולה בתרבות ובפולחן, בדתות.
כן.
ואז הפעם אני אדבר יותר על אומנות, כי אני רוצה לדבר על שובה של האלה הגדולה באומנות. אגב, זה ניכר גם באומנות הבזות, אומנות שעוסקת בנוזלי גוף, כמו דם, שיער, שאני לא אסוג בה. ואני אסיים עם שבירה של הקשר בין אימהות ואימהיות בימינו באומנות. אומנות שנעשית הרבה פעמים על ידי אימניות, שלמעשה מפגינות מגוון ומנעד מאוד מאוד רחב של תחושות ביחס להורות ולאימהות, וכך פותחות את זה מחדש ומאפשרות גם לצדדים האפלים להיכנס.
למדנו שאימניות זה אומניות שהן גם אימהות. נכון. והן מביאות את הדברים לביטוי באומנות שלהן. אז רק שאלה אחת לפתיחה של הדברים רגע לפני שאת ממש צוללת על התוכן. בעצם אנחנו מתמקדות באומנות, למה? כי היא יכולה ללמד אותנו משהו על התקופה הנוכחית, או על איזה זרם שאולי בקרוב יהיה הזרם המיינסטרימי של החברה, כי הרבה פעמים האומנות היא לא בהכרח משקפת את המיינסטרים.
בהחלט. אז קודם כל, אומנות בכלל לא תמיד משקפת. למשל, האידאל של האם האימהית של המאה ה-18, התיאורים של האם המושלמת, המחבקת והמניקה, לא שיקפו מציאות. הם ניסו לעצב מציאות, זה היה חלק מקמפיין חזותי,
כן.
שנועד לשכנע אנשים לנהוג כמו הדימוי. אז אומנות יש לה כוח מאוד גדול, כי בדימוי אחד כלולות הרבה מאוד מילים. וההפצה של הדימוי בשלהי המאה ה-18 אכן הביאה לתוצאות. אגב, אני מוכרחה לנקוט בנתון סטטיסטי אחד, אם ב-1800 בפריז הניקו 10% מהאימהות, כעבור 10 שנים, הניקו 50% מהאימהות, רק תבינו
וואו.
כמה כוח היה לקמפיין הזה.
כן.
אז האומנות לא תמיד משקפת מציאות, הרבה פעמים מנסה לעצב אותה. ובכדי לדעת אם זה כך או כך, אנחנו צריכים לבחון עוד הרבה מאוד פרמטרים אחרים כדי להבין מה קורה ברגע נתון. אז אנחנו נבחן בעצם את התופעות האלה שמתרחשות בעודנו מתבוננות בהן.
כן.
כאמור, אני רוצה לדבר על האחדת הפיצול, כשחשוב לי להדגיש שיש תיאוריות ויש ספרים שעוסקים באחר, איך אנחנו הופכים מישהו לאחר, ותמיד מראים, הם אגב מתבססות הרבה פעמים על יונג, אם כי גם מלני קליין עסקה בזה, דרך מושג שנקרא הזדהות השלחתית, אנחנו נוטים להשליך על הזולת את כל מאגר התכונות השליליות שלנו, את החושך. אנחנו האור, הם החושך.
ואז לבדל
בדיוק.
אותו מאיתנו.
ואז לרצות להרוג אותו כמובן, כדי להרוג את המודחק שבתוכנו.
כן.
ולמעשה, זה מה שקורה לאלה הגדולה ולהיבטים המודחקים שלה, שמשאיר את האם המוארת והמאושרת בחלקה. איפה הפיצול הזה הגיע לאיחוד? אז נתחיל כאמור עם פמיניזם ופסיכואנליזה ועם האם כסובייקט. בטקסט מאוד מעניין, מאמר מעניין של ז'וזה ברונר מאוניברסיטת תל אביב, שנקרא קולה של אימא ופורסם בעיתון זמנים, הוא בעצם מדבר על פסיכואנליזה ואימהות, והוא אומר, הוגים פסיכואנליטיקאים ראו בהם סוג של אובייקט. מדוע? כי הם דיברו, הם בחנו את התינוק, אמרו שהתינוק צריך לגדול מאובייקט אהבה, מהתלות שלו בהם, ולכן בחנו לא אותה, לא את הצרכים שלה, היא הייתה אובייקט שצריך להתרחק ממנו.
כן, והיא רק מספקת את מה שצריך נחוץ לילד כדי לגדול.
בדיוק.
שזה מושא המחקר.
נכון. עכשיו, במרוצת המאה ה-20 התפתחו קולות נשיים בתוך הפסיכואנליזה, והוא מחלק אותם לשלושה קולות, הוא מדבר על המעלות והחסרונות שלהם, ושלושת הקולות הם האחד, ואני מיד אסביר, רודנות הרביעה, הקול השני הוא קורא לו העוצמה האימהית, והקול השלישי, הקול הנשי, קול עם קוף. אז אם נתחיל עם רודנות הרביעה, הנציגה הכי בולטת של המגמה הזאת היא סימון דה בובואר שהזכרנו קודם, בספר המין השני, היא פשוט כותבת, גבירותיי, מקור השיעבוד שלכם הוא ההולדה. יש לכם רחם, זה נכון, אין שום מחויבות להשתמש בו. בחברה הפטריארכלית, נשים יישארו שפחות, כל עוד הן כנועות, לגוף שלהם, לביולוגיה שלהם. מה זה העבדות הזאת? זו הלידה והאימהות. מה הפתרון שלה? אם אתן רוצות חירות, תשתחררו מהגוף ובייחוד מההולדה, כי זה שורש השיעבוד הנשי. האימהות פשוט מונעת חירות מנשים.
כוכבית, לא צפיתי בסדרה סיפורה של שפחה,
כן.
אבל אני יודעת מה הסיפור הכללי. לא קצת שואב מקורות מסימון דה בובואר?
ברור, אבל הספר שלה ששואב מקורות מווירג'יניה וולף, אנחנו חיים בחברה שאחד שואף מקורות מהשני, אבל אין שום ספק שזה...
אבל זה נהדר, כי סימון דה בובואר, לא יודעת עד כמה הייתה פופולרית בזמנה, אבל לא יודעת.
ב-1949, כשהיא הוציאה את הספר בצרפת, הוא נאסר לפרסום, הכנסייה הקתולית לא אהבה אותו.
אז בבקשה, והיום יש סדרה שממש עוסקת בדיוק בנושא הזה, וגם קוראים לה ככה, הסיפורה של שפחה, ולמה שפחה? בגלל השעבוד ליכולת להביא...
אגב, למי שראה את הסדרה, אז ראיתם את הכובע הזה שאותם את המבט, סוף סוף אנחנו יכולים להבין למה מדברים כל כך על המבט, the gaze. זה כובע שממשטר את המבט, רואים את זה בצורה הברורה ביותר, ומכוון נשים למשהו אחד.
כן. אז זה לגבי הרודנות הרביעה.
אוקיי. אז רודנות הרביעה כמו מיוצגת על ידי סימון דה בובואר, ובעצם מה שהיא אומרת זה, הבעיה שלנו היא הרביעה. בואו ניפטר מזה. ברונר אומר שזה קול מאוד גברי. למה הכוונה? למעשה נראה שהנחת היסוד של סימון דה בובואר זה שתרבות נעלה על טבע. שכל ותרבות שייכים לגברים, הגוף והחושים הוא נשי, בואו נאמץ שפה גברית, וניפטר מהכבלים שלנו. זאת הייתה גישה אחת. גישה שנייה היא העוצמה האימהית, שברונר מסביר לנו במאמר שיש בו משהו קצת ילדותי. הגישה הזאת שעולה אצל דורותי דינרשטיין או קארן הורני, בספר שנקרא הבריחה מנשיות, Flight from Womanhood מ-1967, או הספר המפורסם שיתוק האימהות של ננסי חודרוב או צ'ודרו, כן. 1978. בעצם מה שהם אמרו, כשאנחנו מדברים על נחיתות נשית, בעצם האמת היא קצת אחרת. למעשה, מדוע הורידו את האלה הגדולה מגדולתה? מתוך קנאה צרופה בכוח העצום שיש לנשים. נשים בעצם יש להם עוצמה נשית. כל כך גדולה, שקשה היה להכיל את זה, ולכן העולם הפטריארכלי מוכרח היה להגביל,
כן.
למעשה. אז מה שדינרשטיין למשל אומרת, האם היא לא שפחה. היא שולטת לגמרי בעולם הביתי, היא שולטת לגמרי בילד שלה שתלוי בה.
וזה מייצר
בה לחלוטין,
פחד
זה מקור
אצל
כוח.
הגברים?
בהחלט. ואז היא אומרת, זה מייצר כל כך הרבה חרדה, חרדה מפני עוצמת האימהות, לכן מרסנים נשים, כי האם היא כל יכולה במרחב כן. הביתי, אז היא הופך להיות חסרת כל כוח במרחב הציבורי, פשוט מתוך קנאה צרופה. קארן הורני, היא אומרת, כשבוחנים גברים, מבחינים בתחושה מפתיעה של קנאה עזה בהיריון לידה ואימהות ואפילו בהנקה, ואני אתייחס לזה קצת, כי בסוף המפגש היום אני אדבר על גברים שמתארים את עצמם בהיריון, או גברים בהיריון.
כן, אגב, הקנאה הזאת... היא בעצם מנוגדת למה שמתואר קנאת הפין.
כן.
זה הקנאה המנוגדת. קנאת
הפין, אני באמת לא חושבת שנשים יש להם איזושהי קנאה בפין, זה משהו מאוד מאוד גברי. לעומת זאת, יכול להיות שיש קנאת הרחם, אני קצת אדבר על זה בהמשך המפגש הזה. אז למעשה, שוב, הקול הזה שאומר, מקנים בנו, ברונה אומר, זה קול קצת ילדותי, מקנים בי לכן מציקים לי. והנה מגיע הקול הנשי, כן? הקול שמעניק ביטוי לסובייקט הנשי. והביטוי, אני חושבת, המרתק ביותר עד היום, למרות שזה ספר מ-1976, הוא של אדריאן ריץ', שהזכרנו בפרק הראשון, נכון. במפגש הראשון שלנו, ילוד אישה, of woman born. היא חוקרת פמיניסטית, שבעקבות הפיכתה לאם, כתבה על הפער הזה בין מוסד האימהות לבין המצב של אימהות בפועל. ואני רוצה לקרוא קטע מאוד קטן מהספר, הוא תורגם לעברית, אני מאוד ממליצה לקרוא אותו. תחשבו שהוא נכתב לפני הרבה מאוד שנים, עשרות שנים. ילדיי גורמים לי את הסבל המעודן ביותר שחוויתי מעודי. סבל כפל הרגשות. המעברים הרצחניים בין הסלידה המרה והצבים החשופים, ובין הסיפוק המענג והעדנה. לא אחת אני מצטיירת בעיני עצמי כמפלצת של אנוכיות ואי סובלנות, כלפי אותם יצורים זהירים וחפים מפשע. קולותיהם מתישים אותי, דרישותיהם הבלתי פוסקות, ומעל הכל הצורך שלהם בסובלנות ממלאים אותי ייאוש על כישלונותיי, ייאוש על מר גורלי, למלא תפקיד שאינו הולם אותי, ולא אחת תש כוחי מזעם עצור. לפעמים אני מרגישה שרק המוות לבדו ישחרר אותי מציפורני חיי. והיא למעשה פורסת צד אחד, שהס היה מלהזכיר, האם האימהית, ברור ש... היא גם לא מתלוננת, כן? היא רק מאושרת בחלקה, והיא שמחה שהיא זכתה להגיע לרגע הזה. וכאן אורני, אדריאן ריץ' כותבת על האיסורים בתוך זה. היא כותבת בהחלט, יש את הצד השני, לעתים ממיסה את ליבי תחושת חוסר האונים שלהם. כסמם ויופיים, שאיש אינו יכול לעמוד בפניו. אהבה שהם מעניקים. ואז היא כותבת, מאות שנים, איש לא הזכיר את הרגשות האמביוולנטיים האלה. אף אחד לא הזכיר או לא נתן מענה לנשים שחובות ייאוש, דיכאון ושמחה הילאית בו זמנית, כן? והיא אומרת, אני מעוניינת לתת ביטוי לקול הזה, לקול האמביוולנטי הזה.
להחזיר אותו אל השולחן, אבל הפעם גם ברמה הפוליטית, החברתית, זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה היה שם ככה בתקופה הקדומה, אבל הפעם היא כבר עושה את ההחזרה הזאת גם ברמה החברתית.
בדיוק. עכשיו, היא פה נותנת דוגמאות והיא אומרת, יש איזה בידוד של אישה, היא מצופה מרגע שהיא הופכת להיות אם, שתישאר כל היום בבית עם הילדים. והיא אומרת, אהבת אם נתפסת כמשהו מובן מאליו, כן? אבל, היא כותבת ואני מקריאה פה משפט, אין אף מערכת יחסים אחת בין בני אדם, שבה אוהבים אדם אחר בכל רגע ורגע. אך מנשים ומעל הכל לאימהות מצפים לאהבה כזאת. אי אפשר, אישה לא יכולה להגיד, אני ברגע הזה סניתי אותו. רציתי להיות במקום אחר. היא אומרת, בואו ניתן לגיטימיות לצד האפל, לצד המודחק. אז יש פה אימהות שהיא מאוד סובייקטיבית, אבל שימו לב שמה שעולה פה, זה הצד המודחק של האלה הגדולה. בתוך האם האימהית, המריאנית, היפה והמאושרת בחלקה, יש פן אחר, וזה היכולת להתלונן, היכולת לחוש אמביוולנטיות, ולהתמודד איתה.
או כעס.
ולו בעזרת שיח.
או תסכול, ייאוש.
בהחלט, בהחלט. עכשיו, מה שהיא בספר כותבת, היא אומרת, החברה תופסת את האישה כאם או כעקרה. כלומר, או שאת אימא או שאת לא אימא. אין היבט נשי שמנותק מהחוויה הזאת.
של הלידה, של ההורות.
ו-either way, אומרת, נשים מרגישות רגשה שם נוראים, כי אם הן בחרו להיות אימהות, והן רגע מרגישות תסכול, אז הן מרגישות שהן אימהות כושלות. ואם הן לא אימהות, הן נשים כושלות מטבע הדברים.
כן, לא מממשות את יהודן.
מה שיפה בספר היא מציעה פתרון. היא אומרת, בואו נשנה את התודעה הנשית, בואו נשתחרר קצת מתפיסות של שיעבוד, נחזיר את האימהות לנשים. עכשיו, שימו לב, היא אומרת משהו מאוד שונה מדבובר. דבובר אמרה, לא רוצים אימהות, בואו נזרוק את זה לפח, נהיה גברים. היא אומרת, לא, יש כוח באימהות, אבל בואו נחזיר אותה לחיקנו, ונוכל לדבר עליה גם בצורה מורכבת.
כלומר, כשאנחנו אומרות להחזיר אותה לחיקנו, לקחת אותה בתור נכס לאומי, חברתי, כללי, להפוך אותה מחדש לחוויה אישית, אינדיבידואלית.
בדיוק.
וכך כל אחת גם תוכל לחוות אותה בדרכה.
אז תחשבי על המונחים שאמרנו בפרק הראשון של ה-motherhood מול mothering, נחרב את האימהות כמוסד ונחזיר אותה להיות חוויה. חוויה סובייקטיבית ומאוד מאוד אישית. הכל אנשי בא לידי ביטוי אצל הוגות נוספות, כמו שרה רודיק וקרול גיליגן, אבל אני רוצה להגיד משהו בקצרה על ג'סיקה בנג'מין, שאני מאוד אוהבת, עם הספר שנקרא בכבלי האהבה, שיצא לאור בעברית ב-2005.
כן.
והיא אומנם ממשיכה את פרויד, כלומר היא פסיכואנליטיקאית, אבל היא יוצאת כנגד התפיסה של פרויד, שרואה למעשה בהולדת התרבות מאבק ראשוני בין אב לבן. ושוב, כל המתח הזה והרג האב, והיא אומרת בואו נחזיר את האם ונבחן אותה כאיזשהו כוח שמנביט ומצמיח תרבות. ומה שהיא אומרת זה, כשפרויד מדבר על האם, הוא מדבר עליה כאובייקט, הוא מדבר על תלות פיזית, על איזה דחף אורלי, ותלות ממשית, כן, התינוק תלוי למעשה באם. אבל היא אומרת, מחקרים הראו שתינוקות לא מעדיפים את אמותיהם רק כי הם רוצים לינוק מהם. מחקרים שנעשו הראו שתינוקות מזהים את האימהות שלהם כבר בגיל יום. לפי כל ריח, מראה. כן. ודרך אגב, אני הייתי שותפה לאיזה ניסוי שלמדתי בצעירותי פסיכולוגיה, ועשינו, היה לנו איזשהו קורס שבמסגרתו עשינו ניסויים. באחד הניסויים נתנו לאימהות טריות, כלומר שילדו לפני פחות מ-24 שעות, להריח מספר גופיות. והן זיהו, הזיהוי של התינוק שלהן היה 100%. כלומר, זה ניסוי שלא היה צריך לעשות עליו סטטיסטיקה.
מה?
שזה פשוט לא יאומן.
וואו.
אז היא אומרת, יש למעשה בין התינוק ובין האם הכרה הדדית. זה לא סובייקט התינוק פוגש אובייקט שד מהלך האם, כמו שדיברו, כן, פרויד והרבה ממשיכיו, מלני קליין עם השד הטוב והרע וכו', אלא סובייקט פוגש סובייקט אחר. מה שהיא אומרת זה שתיאוריות פסיכואנליטיות לא ביטאו, לא נתנו ביטוי לקיום העצמאי שלהם. כולם ראו בה כלי, שכמובן משרת את התינוק. האם אובייקט בהתחלה מזין, ואחרי זה אובייקט תשוקה, ואז הבן, כן, הילד, מנסה להתחמק מהתשוקה לאמו וחובר לאביו. אבל היא אומרת, איך אם, אם היא אובייקט, איך היא יכולה להכיר בילד? בשביל שתהיה הכרה הדדית, זה בעצם הוכחה להיות, בדיוק, כן. היא הוכחה להיות סובייקט. אז היא מתבססת על הגל ויחסי עבד אדון ופרדוקס ההכרה, ושוב, אני לא ארחיב, אבל מי שמכיר את הגישות האלה יכול להבין מה היא אומרת, והיא אומרת, כדי בעצם להכיר במישהו, האחר צריך להכיר בך. כלומר, במקום שנחשוב על אוטונומיה, הילד שמנסה להיפטר מהאובייקט הזה, בוא נדבר על הכרה הדדית, וכך ניתן מקום גם בתיאוריה הפסיכואנליטית לאימהות כסובייקט.
מעניין שהיא מתבססת על הייגל שמאז מלחמת העולם השנייה, יש ספק מסוים לגבי התיאוריות שלו, אבל באמת במקרה הזה זה עובד מעניין, היחסים בין אדנות
כן,
לעבדות.
היא מתייחסת בדיוק לפרדוקס העבד והאדון, כן, לא יכול להיות אדון אם הוא לא מכיר בקיומו של העבד, כי אז כן. אין מי שיקיר בקיומו שלו.
נכון.
כן, אז בגלל זה היא משתמשת.
וגם
פה.
ההתפתחות של העבד מתוך ההכרה שדווקא המעמד של העבדות שהוא נמצא בו יכול לפתח אותו אפילו במשקל קל וחומר, בצורה שהיא משמעותית מאוד, וזה ממש נקודה מעניינת.
נכון. לצד התיאוריה הפסיכואנליטית, פולחן האלה או הקבלה של הדמות הסובייקטיבית, של הדמות העגולה, שכל כך שונה מהאם האימהית של המאות ה-18 וה-19,
כן.
עולה גם בתחום הדתות, כשבמרוצת באמצע המאה ה-20 הולכת ומתחזקת התנועה הפגנית שנקראת וויקה, שזו דת פגנית מודרנית ש... למעשה חוזרת ועולה בראשית המאה ה-20, סביב המרכז באנגליה, עם ג'רלד גרנר, שהיה אנתרופולוג חובב, ולמעשה נתן ביטוי לתפיסות שהודחקו מאז ימי הביניים, ופטיש המכשפות, אותו ספר שאפשר לנו לזהות מי הן המכשפות, אז וויקה זה מלשון וויץ', מכשפה,
אבל צריך להגיד שזה לא קשור לדתות המונותאיסטיות, הדבר הזה.
בכלל לא, בכלל לא, זו דת פגנית.
זה משהו אחר, כן.
אני אגב, כאשת אקדמיה טענתי, כלומר, השתמשתי בביטוי, כשדיברתי על פגניות, אז דיברתי על פגניות מודרניות, או מודרנית, או עכשווית, וויקנים תיקנו אותי, והם אמרו, הפגניות מעולם לא נעלמה, אפשר פשוט לדבר על פגניות, למעשה שמרה על איזה רציפות. תאמר האמת שרק מאמצע המאה ה-20, כשחוקים, למשל באנגליה, עד 1954 היו חוקים נגד כישוף. ברגע שמותר להיות פגני בגלוי, אז יש פריחה של הפגניות, יש אגב תנועה וויקנית גם בארץ, וכמובן ברחבי העולם.
אז תספרי לי קצת על התנועה הזאת.
אז הוויקה הזאת, אני באמת אתאר אותה מאוד בקצרה, זה פשוט חגיגה של הטבע. זו דת שנעה סביב מחזור העונות, שינויי הירח, זו דת שמאמינה בשילוב של אל זכר ואלה נקבה, שמדגישה את חשיבות הגופניות והמפגש הגופני. הכישוף הוא חלק בלתי נפרד מחייו של המאמין, לא כדי להזיק לזולת, אלא כדי להתחבר ליקום ולטבע. כן. יש תקסים שקשורים לפריון ולמפגש בין האל ובין האלה. יש תקסים של המעגל המאגי, והצורה המעגלית, אני מזכירה את הסמלים של האלה הגדולה, זו הצורה בעצם של הזמן
כן,
המחזורי.
מחזורי.
הוויקה מאוד מאוד קשורה לעונות השנה, ולפריחה וליום הקצר ביותר של השנה, והארוך ביותר של השנה, ומה גדל בתקופה מסוימת. כלומר, זה ממש דת של טבע ושל כן. חזרה לאדמה.
עכשיו, כל זה טוב ויפה, אבל אני לא בהכרח מבינה איך הסמלים הללו שמאפיינים את הדת הזאת, ששואבים באמת מתקופות קדומות יותר וממשיכים איזה רצף של אמונה, איך הם משפיעים על הסמליות שקשורה באימהות?
קודם כל הם משפיעים על נשיות באופן רחב יותר. אבל בהדרגה, ככל שאנשים, ושוב הודות למדיה החברתית, אנשים צעירים נחשפים יותר ויותר לדרכים אלטרנטיביות, אז הם כבר לא חושבים על אלוהות במונחים זכריים, הם מבינים שבנשי יש הרבה מאוד עוצמה. הם מתחילים לחשוב בצורה פחות דיכוטומית. הדוגמה הכי טובה
אז
היא...
אז עצם זה שהיא פשוט קיימת, זה כבר מאפשר לי חלופה לאל במרכאות זכרי, שנפרד מהבריאה שלו וכו'.
בדיוק.
כבר אני יכולה לראות איזה משהו מחזורי, וזה מאתגר את המונחים שגדלתי עליהם.
ולאדמה, בדיוק. כן. וזה מאתגר את כל המחשבה הבינארית שאיתה גדלנו, שהיא מחשבה מאוד יהודאו-נוצרית. אחד הביטויים הסימפטיים ביותר בעיניי של התופעה הזאת זה מפלצת הספגטי המעופפת. אז ה-Flying Spaghetti Monster זו דת פרודית אמנם, שצמחה סביב מחאה של סטודנט לפיזיקה על לימודי בריאתנות, לימודי הבריאה. הוא אמר אם מלמדים את בריאת חווה כבריאה מצלע, אז למה לא לימדתם על מפלצת הספגטי המעופפת?
גם דת אפשרית עם סיפור
בהחלט.
בריאה משלה.
אז הדת הזו קמה ב-2005, אבל תוך שנים ספורות צברה מיליוני מאמינים, כן? זה דת אינטרנטית. מה האמונות של הדת? אני אגיד בקצרה, מפלצת ספגטי מעופפת, בלתי נראית, יצרה את היקום. איך היא נראית? אנחנו רואים מין מפלצת שעשויה מאיטריות ושני גושי בשר, שתי קציצות בשר גדולות שדומות לחזה נשי.
אז זאת אלה שהיא ספגטי בולונז.
בדיוק.
כן.
עכשיו, האתר, האינטרנט של הדת החדשה הזאת עם מפלצת הספגטי, זכתה לתשומת ליבם של מספר אנשי האקדמיה, ביניהם אנתרופולוגית אמריקאית בשם סוזן ג'ונסטון, והיא טענה שהמפלצת היא גם זכר וגם נקבה, כי יש לה, ופה אני מצטטת, איטריה ושתי קציצות. אבל היא באיזשהו מובן...
נתון לפרשנותכם.
נכון. למעשה ה-FSM, ה-Flying Spaghetti Monster, כוללת לטענתה מאפיינים זכריים ונקביים, ומייצגת, וכך היא כותבת, את שדיה הגדולים של האלה הגדולה. למעשה...
אז היא גם רואה בזה מעין איזושהי חזרה של מושגים שהם לכאורה סותרים או סותרים בדתות המונותיסטיות.
בדיוק. וחזרה של הנשיות לתוך העולם של הקדושה, גם אם זה בהומור.
נכון, כן, כן, זה בהומור כמובן, צריך להגיד. הומור הומור, אבל יש איזה 10 מיליון מאמינים, יותר?
יש יותר, כן.
וואו.
יש כבר יותר, אגב, באוסטריה בתור מאבק, אדם בשם ניקו אלם זכה לאפשרות להצטלם בתעודת הזהות שלו עם... מסננת פסטה על ראש. הוא אומר שאם אפשר עם כיסוי ראש אחר, זו האמונה שלו, ויש תיעוד ברשתות. אגב, יש אנשים שמתחתנים לפי, כן, לובשים בגדי שודדי ים, ואוכלים כל מיני רמן וספגטי, וחוגגים על פי אמונות הדת.
מעניין אם בובי הנדרסון ידע שזה מה שיצא מה...
לדעתי הוא מאוד מרוצה מזה, אני חייבת להגיד.
טוב, בהחלט תופעה אנתרופולוגית מעניינת, אבל גם דת היא תופעה אנתרופולוגית מעניינת.
בהחלט.
כן.
עכשיו, במקביל לתופעות התרבותיות האלה, האלה הגדולה חוזרת בהחלט גם לתחום האומנות החזותית. משנות ה-70, אנחנו עדים ליותר ויותר אומניות, בייחוד, שעוסקות בשובה ממש משיבות את האלה הגדולה, בין אם אלה אומניות שצילמו את גופן הלא מושלם, השמן, המשתפל, ממש נראות כמו ונוס מווילנדורף, ובמקום לעשות את זה, משום שבשנים האחרונות, האם, האמהית, הטובה, היא כמובן גם חטובה והיה ממאמי.
נכנסת מיד לג'ינס שאיתו...
הסקיני ג'ינס שאיתו היא כמובן...
שאיתו התחילה את ההיריון.
בדיוק. אז הן מראות לנו את הגוף האחר, המלא, הגדוש, שמזכיר את בטנה המשתפלת של ונוס מווילנדורף, ויש מגוון של אומניות, כולל אומניות ישראליות, כמו הילד פינטו שהצטלמה כשהיא אוחזת את הכפל בבטן ש... כל הזמן מנסים להסוות, להסתיר, כן? כן. היא יושבת בעירום ומראה לנו את הבטן שלה
ממש
בגלוי.
ממש מציגה אותה.
מדיוק, וממש מציגה אותה. יש אומניות נוספות שחושפות את הגוף הגדול, המלא, וקוראות להשיב את העוצמה של הגוף הנשי, של הפוריות הנשית, דרך הכרה בסובייקטים שנראים שונה מהאידאל הגברי הצער של האישה הרזה והחטובה עם הסקיני ג'ינס.
כן, מודל היופי הנוכחי.
נכון,
כן.
ולמשל אחת הדוגמאות היא ג'ני סביל, שהיא אומנית בריטית, היא נחשבת אחת מהקבוצה שנקראת The Young British Artists, האומנים הבריטים הצעירים, והיא מציירת ציורי ענק, פשוט עצומים, שזה קיר שלם, של נשים ענקיות. כלומר, זה גם בד ענק, ונשים ענקיות שחתוכות על ידי הקנבס, כלומר, יש תחושה שהגוף לא מצליח להיות מוכל בתוך הבד. הגוף כל כך גדול שהוא פורץ את גבולות הבד, והיא כתבה הרבה מאוד על פריצת הגוף, על הניסיון להסוות את הגוף. היא הסבירה בריאיון שנערך איתה ב-1994, היא אמרה, אני לא מציירת נשים גדולות ומגילות. כפי שהאשימו אותה. אני מציירת נשים שחונכו לחשוב שהן גדולות ומגילות, שבדמיינות שהירחיים שלהן ממשיכות עד אין סוף. היא בעצם עוסקת במערך ציפיות חברתיות, ואומרת בוא נחזיר את הגוף הדשן, העגול, המלא של האלה הגדולה, בואו נקבל מודלים אלטרנטיביים, בואו נחזור לראות בזה משהו לגיטימי, משהו אפילו רחמנה ליצלן יפה.
זה מעניין שהשיח הזה, האומנותי במקרה הזה, אבל גם לא רק האומנותי כי מלווה את זה, גם שיח ציבורי והסברים וכולי, בעצם עוסק בניסיון להחזיר משהו להיות לגיטימי, כמו שאמרת. היו תקופות שבהן, בתקופה של מרלין מונרו למשל, לעומת, כן, שנות ה-50 לעומת שנות ה-90, ששם היה את ההרואין שיק בשנות ה-90, ושנות ה-50 כמובן מרלין מונרו הייתה סי מודל היופי, אפשר לראות שעדיין, גם בתקופות שבהן מודל היופי משתנה, עדיין מה שחשוב זה שיש מודל יופי.
נכון.
ושנשים בעצם בתקופות שונות מחויבות למודל יופי כזה או אחר, ואולי הניסיון כאן ביצירות שאת מתארת, זה בכלל לוותר על מודל היופי, להגיד, נכון. זה לא שאני רק רוצה שתחשבו עליי שאני יפה כי אני מלאה, אלא שפשוט תניחו
בדיוק,
לזה.
בדיוק.
תניחו לזה, כי כך או כך, מה זה משנה למה אתם מכפיפים אותי?
בהחלט.
כן.
אם נחזור רגע למפגש הראשון שלנו, כשדיברתי על הים אימאמי, תחשבי שהים אימאמי, אמנם מצד אחד, היא כבר לא רק האם האימהית, אלא היא גם יכולה להיות מינית. אז היא לקחה משהו מהאלה הגדולה. מצד שני, יש פה משטור טוטלי של איך היא נראית. ופה האומניות האלה אומרות, בואו נקבל מבני גוף שונים. בואו נקבל שאימהות משנה באופן עקרוני את הגוף.
כן.
ונפסיק למשטר גם את הבטן בהיריון שצריכה להיכנס בצורה יפה לפריים הצילומי.
וזה סופר אתרוגני. אין לדעת איך זה ישנה ואצל מי זה ישפיע באיזה אופן.
בהחלט.
כן.
עכשיו, האלה הגדולה חוזרת באומנות המודרנית בעוד צורות. והרבה מאוד דרך הגוף שעולה בייחוד אצל אומניות מיצג. כלומר, אומנות מיצג היא אומנות שבה היוצרת משתמשת בגוף של עצמה, כסוג של שילוב בין אומנות ובין הצגה. אז למשל, יש אומנית אמריקאית שנקראת קרולי שנימן, שעשתה מיצג שקרא לו עין גוף ב-1963, והיא הצטלמה, היא עשתה מיצג, אבל יש היום סטילס שנותרו ממנו, והיא הצטלמה כשהיא מכוסה בצבע, בדבק, פרווה, נוצות, נחשי גינה, שהם לא ארסיים, וחומרים נוספים, והיא כתבה, רציתי שגופי ישולב עם עבודתי כחומר אינטגרלי בלתי נפרד. מימד נוסף של העבודה. אני באה בעת יוצר את הדימוי, והדימוי עצמו. הגוף יכול להישאר אירוטי, מיני, נחשק, חושק, אך גם מקודש. מסומן. תחשבי, כשדיברתי על האלה הגדולה, אמרתי שהיא בורט ונברט. היא חלק בלתי נפרד מהבריאה, אין הפרדה.
גם הרציות וגשמיות וגם הקדושה והרוחניות.
וזה מה שהיא מנסה להדגיש בדיוק. אמרתי, יש קדושה בגוף הזה, אבל יש בו גם ארציות ויש בו מיניות, והוא בשליטתי. אני מחליטה מה לעשות איתו. הוא חומר שבו אני משתמשת כדי ליצור.
תגיד, יגאל, זה שזה נשמע לי ממש הגיוני, טבעי, מה זה אומר? זה אומר שהדברים מתחילים להשתנות? שאולי אני, שאני יחסית קרובה למאה ה-21, זה אומר שזה מתחיל להשתנות, או שזה, אני לא יודעת, או שאולי חמקתי מכל מיני הבניות.
או שאת נורמלית בצורה יוצאת דופן.
כן, אולי חמקתי מכל מיני הבניות שקשורות למודל היופי. כי זה באמת מרתק אותי, האם אנחנו מצליחים בתור חברה לצאת מההבניות של דיכוטומיה בין גוף לנפש, קדושה וארציות?
נכון.
או שאני לא יודעת, או שקרה פה איזה פגם אצלי.
אני, את יודעת מה? אני מקווה שזה חורג ממך ומשקף אולי, אולי את voice of a generation. אולי את מייצגת דור, אני מקווה.
מאזינות ומאזינים שלנו מוזמנים להגיב לנו על זה.
בהחלט.
כן.
כי מה שהיא עושה זה היא מערערת על תבניות ההדחקה של התרבות. כן. עבודות נוספות ברוח זו עושה מרינה אברמוביץ'. היא אחת מאומניות המיצג הכי מפורסמות שיש.
כן.
בדמותה יש מיצג בסקס אנד הסיטי, למי שראה את הסדרה, סקס והעיר.
נו, זו אישה שמחלקת חיבוקים.
בהחלט. אז היא ומבטים היא מחלקת.
כן, הכל.
אז היא עשתה, אחד המיצגים המוקדמים שהיא עשתה ב-1974, מה שהיא עשתה זה היא בעצם בנתה כוכב מחומש. כוכב מחומש זה הסמל של ונוס ושל האלה הגדולה, שהפך להיות גם הסמל של הוויקה ושל כישוף. אז היא בנתה מעצים כוכב מחומש, טבלה אותו בנפט, הציטה אותו, ועמדה בתוכו והשליחה פיסות מהשיער שלה והציפורניים, ובאיזשהו שלב היא שכבה במרכז הכוכב. הבעיה שהיא לא חשבה על זה שאש בולעת חמצן, היא איבדה את ההכרה. בסופו של דבר הצופים ראו שהיא לא זזה, אז הם שלפו אותה מהאש. אגב, תתפלאו לה לשמוע היא צעקה עליהם, כי הם הרסו לה את המיצג. אבל אנחנו יכולים לראות, אז הניסיון שוב, לעבוד עם הגוף, דרך סמלים של האלה הגדולה, לעבוד עם חומרי גוף שנחשבו בזויים, כמו ציפורניים, כמו שיער, ולהחזיר את ההיבט הסובייקטיבי, שהיה תמון בתפיסה של האלה הגדולה, להחזיר סוג של נשיות רוחנית, אלילית אפילו, כן. לידיה שלה כאומנית וכיוצרת. יש לה עבודות גם שהיא הצטלמה כמו שנימן עם נחשים, אני מזכירה שהנחש היה הסמל של האלה הגדולה, הפך להיות סמל החטא אצל חווה.
ולפצול.
והאומניות האלה מאמצות אותו בחזרה, זה כמו יש את אלת הנחשים המינוית בדיוק. אז יש פה ניסיון לוותר על הפיצול, ולהחזיר את האחדות והמחזוריות והעוצמה והכוח.
אפשר ללמוד מזה, מהמהלך הזה, רק על הנחש אפילו, אפשר ללמוד מזה, איך הדימויים שאנחנו נותנים לדברים פשוט מתאימים לאמונות של התקופה, הם פשוט מתאימים לנו, ולכן זה קריטי, זה מוסר השכל קריטי לזכור שהדברים האלה גמישים, אפשר לשנות אותם.
בהחלט.
זה לא דבר, אנחנו חושבים עליהם כטבעיים.
השלב הראשון הוא, לא בואו נהיה מודעים להבניות התרבותיות. אנחנו יכולים כן. לקבל אותם, אבל לפחות בואו נדע. בואו כן. נסיר את העיוורון מעל עינינו. אני פה מאמצת את אמירתו של מרקס. ניתן עוד דוגמה אחת. כן. פסל שעשתה ניקי דו סנפל. ניקי דו סנפל זה שם במה. ניקי, ניקה, זה אלת הניצחון, של הפלוס הקדוש. היא זאת שעשתה את המפלצת הנפלאה בקריית יובל בירושלים. אני ירושלמית, אז כל הילדים הירושלמים.
שיחקו בגן השעשועים הזה עם המגלשה המגניבה.
ב-1966, ניקי דו סנפל בנתה פסל ענק, שהיא קראה לו הקתדרלה. היא עשתה את זה עם בן הזוג שלה, ג'ון טינגלי, שהוא אומן גם כן. ומה שהיא עשתה, הפסל הזה נראה כמו אישה ענקית. שוכבת על הגב, הרגליים של הפסוקות, נכנסים לחלל הזה דרך הווגינה שלה,
כן.
ובפנים יש שפע של אטרקציות, יש מצפה כוכבים, יש בר חלב דרך אגב מתחת לשד,
כן.
ולמעשה מה שהיא אומרת, היא מספרת שכשהיא עשתה את הפסל הגדול הזה, היא רצתה שהפסל יקרא למבקרים, יגיד בואו תיכנסו לתוכי. היא כותבת בריאיון, היה שם איזה קסם, חוויה יוצא דופן. ומה שהיא אומרת, חשוב לה להדגיש שלא היה שום דבר פורנוגרפי בפסל, למרות שנכנסים דרך עבר המין. ידענו, היא כותבת, שאנו נכנסים לתוך הארץ הקדושה של המיתולוגיה. בנינו אלה פגנית עצומת ממדים. אז אנחנו רואים בעצם את החזרה של האלה כמרחב, כמרחב לבילוי, כמרחב לחוויה, כמרחב מכיל.
ולא בהכרח רק מיני, או משהו שצריך להסתיר, או משהו שצריך
בדיוק.
להתמסר אליו גופני.
עכשיו, המרחב הזה, שאפשר לראות בו אפילו מדמה חוויה של לידה ולידה מחדש, מאוד מאוד שונה ממה שהיה מקובל בשנות ה-60 בספרים שעסקו בהיריון ולידה, כן? משום שבספרים שעסקו בהיריון ולידה, באותה תקופה, למעשה, מה לא היה שם? לידה. הראו מין סדין, ידיים של רופא, ופתאום צץ התינוק. לא הראו שום היבט בעצם פיזי גופני שקשור ללידה. כן. זה ממש נותק מכל מיני הקשרים שנתפסו כמבזים ולכן לא ראויים לייצוג. התחלנו במפגש הראשון, דיברנו על ההיריון והסתרת ההיריון. אותו דבר היה בלידה. אם מחפשים תאורי לידה, יש אצל האלה הגדולה. יש תאורים של אלות גדולות יולדות בקריאה, בישיבה. אבל מדמותה של מריה, יש סצנות שנקראות הלידה, The Nativity. היא מכוסה לגמרי, יושבת בצנאה, הגוף שלה מכוסה בגלימה כחולה, עם חלק אדום, והיא לפעמים מחייכת, לפעמים גם זה לא, כשישו עטוף ורחוץ למשעי לצידה, הרבה פעמים באבוס. כלומר, זה נקרא הלידה, אבל מה שאנחנו רואים זה את התוצאה של הלידה.
כן.
אין לידה, אין שום היבטים פיזיים בלידה. בדיוק.
בלי הצעקות כמובן, או הכאבים.
חץ וחלילה, או נוזלי גוף, לא אטרקטיביים.
שלבות, כן.
חוץ מאלה הגדולה, באמת, במוצאת השנים, גם ההיריון הוסתר, גם החוויה של הלידה הוסתרה, ופה ניקידו סנפל אומרת, בואו תיכנסו לתוך האישה הענקית הזאת, אגב, היא צבועה בצבעים. הכל מתרחש פה. כולנו פה בזכות אישה. כולנו ילודי אישה. בואו, במקום להדחיק את זה, נקבל את העוצמה הגדולה שתמונה בנשיות, במיניות הנשית, באימהות, עם כל האמביוולנטיות שתמונה בה.
התחלת לדבר על הצבעוניות, שאגב מייצגת את רוב העבודות שלה, אם אני לא טועה.
כן, בדיוק. אז העבודות שלה הן מאוד צבעוניות, כך גם הפסל הזה. כלומר, יש פה משהו גם ילדותי, מפתה, עגול, אבל יש פה ממש חזרה לוונוס מווילנדורף ולאלות הגדולות של העבר, בצבעוניות אולי יותר מודרנית, יותר עכשווית.
הדברים לא סותרים. אלא יכולים להיות ביחד.
בהחלט.
באותה ישות.
עכשיו, והסוגיה הזאת, אם עברנו לדבר על הריון ולידה, אז אני עוברת בעצם לנושא האחרון, כי דימרתי על שובה של האלה הגדולה. רצינו לדבר, אני אזכיר את זה רק, אבל יש פסל מדהים שנמצא בברוקלין מיוזיאם של ג'ודי שיקגו, שזה שולחן משולש ענק, שהיא הקדישה לאלות הגדולות של העבר. והיא טרחה להכין צלחת ומפית ורקמה לכל אלה ואלה, ואפשר כך לעשות סיכום של כל אותן נשים שהודחקו מהתרבות במרוצת השנים.
וואו.
ביניהם כל האלות הגדולות שדיברנו עליהם עכשיו, עם הנחשים ועם הסימן של הים ועם הסימן של המאנדר או של הספירלה, שהיא רקמה בעצמה, והיא מקדישה שולחן אחד לאלות הגדולות, שולחן אחד לנשות ימי הביניים, שולחן אחד לנשים מודרניות, ביניהם וירג'יניה וולף למשל או ג'ורג'יה אוקיף, וחוגגת את העוצמה של הנשיות, את הנשיות כדבר יצירתי, שלם, שצריך לתת לו במה. ושוב נחזור ליונג, במקום להדחיק את הנשי, בואו נחיל אותו בתוך הסדר הסימבולי, החברתי. הוא רק יכול להרחיב את הדעת ולאפשר לנו לחיות בתוך אמביוולנטיות. בעצם הנשיות קשורה באיזושהי מחשבה שהיא אמביוולנטית. הנושא השלישי, אז אמרתי בעצם שהתחלתי עם הספרות הפסיכואנליטית, ועברתי לשובה של האלה הגדולה בדתות, ועברנו לשובה של האלה הגדולה באומנות. אז אני רוצה לסיים עם שובה של האם עצמה, האם כסובייקט. וזה מאוד מאוד קשור לסוגיה באמת של הריון ולידה.
כן.
כי בעוד שבספרי הסבר, כן, הסבירו לנשים בשנות ה-60 מה עומד לקרות בבית החולים, הגבר צועד בחוץ, מחכה בחוסר סבלנות. יש ציור נפלא של נורמן רוקוול, אומן אמריקאי, שמתאר את ה-maternity waiting room, חדר ההמתנה. אז רואים גברים, כמובן, כן? זה לידה, אבל מה שרואים פה זה קבוצה של גברים. אחד נרדם על השני, אחד קורא עיתון, שניים, כנראה ילד ראשון, פוסעים בעצבנות וממתינים לשמוע מה יצא, כן?
כן.
בתוך זה, בספרים, מה שראו זה סדין גדול לבן, הידיים של הרופא, והנה צץ התינוק. אין היבטים נוספים. ואולם, באומנות, ואגב גם בתרבות, ההיריון יצא מהמיטה. יצא מכבליו, יצא מהמיכות מתחת לבילון.
יצא מהארון.
יצא, בדיוק.
מהארון החברתי כמובן, כן.
בהחלט.
ומתחיל לקבל סוף סוף במה.
בדיוק, ומתחיל לקבל במה חזותית. והבמה החזותית הזאת שניכרת אצל שורה של אומניות שפועלות משנות ה-60 ועד ימינו, ואני עוד מעט אסיים בדוגמה של ימינו, למעשה היווה קריאת תיגר נשית כנגד הסוואת ההיריון וכנגד המדיקליזציה של ההיריון, השתלטות הרפואה על
המדע.
הגוף הנשי, המדע על הגוף הנשי. בעצם, כמו שאמרתי, בספרי לידה של שנות ה-60 וה-70 בארצות הברית, העלימו מילים שמתארות את ההיבטים הפיזיים של הלידה. העלימו את כל סוגיית הצירים. העלימו בעצם את הלידה. איפה האבא? מחכה בחוץ, מסיע את האמא הביתה והולך, כמובן, לעבודה.
לעבודה.
אומניות, כמו למשל אליס ניל, שהיא אומנית אמריקאית, תארה אישה בהיריון, עירומה, יושבת על כיסא, נראית מדוכדכת, מודאגת, לופתת את השרפרף שלה בחרדה. במקום לתאר את האם הפורחת מתחת לאיזה בד
שמצפה,
פרחוני.
שמצפה, כן, והכל בסך הכל טהור וטוב.
אנחנו רואים למעשה שההיריון כולל בתוכו גם חרדות, גם חששות. מה יקרה לאחר הלידה? מה יקרה למאוויים האישיים של אותה אישה שהייתה סובייקט? האם היא תהפוך להיות אובייקט?
זה גם קצת מתנגד או מערער על התפיסה שהאימהות היא פשוט קורית.
בהחלט.
היא רפלקסיבית. היא פשוט מתרחשת ברגע שהתינוק יוצא אל אוויר העולם.
בהחלט.
ואם יש חשש מפני הרגע הזה, זה אומר שכנראה שזה לא מובן מאליו שהאימהות היא רפלקסיבית.
נכון. והיא מעוררת הרבה מאוד שאלות, והיא מעוררת שאלות כבר בהיריון, וכמובן גם לאחר מכן.
כן.
ולידה היא לא רק אושר גדול, היא גם כאב, היא גם חרדה, היא גם ייסורים. כן?
כן.
ואת זה היא מנסה להראות. אני אזכיר פה בהקשר הזה עוד כמה אומניות שעשו את זה בצורה מאוד מעניינת וחדשנית. יש את קריסטן יוסטסן, שב-1969 יצקה על הגוף שהייתה באותה שעה בהיריון, ויצקה מגבס תבניות כשהייתה בחודש השביעי להיריון שלה. מה שיצא זה תדמיינו טורסו, טורסו זה פלא גוף עליון, כלומר מהצוואר ועד שיפולי הבטן, של אישה בהיריון, עם כל השומנים, כן, שצריך היה קודם להסתיר, והיא כתבה במאמר, זוהי אני, אני משתמשת בגופי ככלי, כמשטח עבודה, כאייקון. אני נמנעת מהדיון באובייקט וסובייקט. הגוף שלי הוא מונומנט, הוא מתרחב, הוא מתכווץ, הוא בהיריון. מכל מקום זה בידיים שלי, זה המבט שלי. ההיסטוריה של האומנות קדושה בנשים בעירום. כאן זו האומנות האומנית עצמה, האימנית. כן. אנחנו מתקדמים. יש פה ממש חזרה לילה הגדולה, לוונוס
רגע,
המלאה.
אני רוצה שתסביר לי גם למה זה חשוב, שזה שהיא מבדילה בין פעם מישהו צייר אותי, ופעם עכשיו, ועכשיו אני יוצגת את עצמי. זה. האם בדרך כלל הצייר היה צייר גבר?
בוודאי. הציירים המצליחים היו גברים, בין היתר משום שהיו הרבה מאוד מגבלות על נשים, זה לא שנשים לא יכלו ליצור, אבל כדי להיות אישה אומנית מצליחה, היא צריכה להתקבל לגילדה, היא צריכה רכוש פרטי. לנשים לא היה רכוש פרטי, ולא יכולת נסיעות, ולא יכולת להתקבל לאקדמיות לאומנות. אקדמיות לאומנות לא קיבלו נשים. כן. אז איך אפשר להיות אומנית כשהכל מונע ממך את זה?
אז לכן היא אומרת, לא מספיק רק שאני מציירת את חברתי שבהיריון, ואולי אני אוכל לעשות עם זה משהו בתור אומנית. אלא אני האומנית עצמה וגם האימא, ולכן יש לי את הזכות או היכולת, האפשרות, להשתמש בגוף שלי ככלי.
עכשיו תחשבי על זה, אני פה אגיד את המונחים באנגלית, אבל אז נעברת אותם. בעצם מה שהטורסוים האלה שלה עושים, טורסו זה בעצם פורמט מאוד מקובל באומנות הקלאסית, אבל הוא תמיד חטוב, יפה, לבן למישהי. פה זה לבן, זה מגבס, אבל רואים את השומן ואת החזה היותר נפול והיותר מלא, והיא בעצם עושה משהו אנטי-קלאסי ומאוד אישי, ועכשיו מה שהיא עושה, ואני חושבת שזה מה שמרתק, זה היא משלבת בין production ל-reproduction. כלומר, בין רבייה ליצירה והתרבות, אוקיי? כאומנית, כאימנית, היא בעצמה יוצרת, היא יולדת את עצמה ואת התינוק שלה. היא מחליטה איך היא תראה, ולא זכר שכופף אותה או מחפיף אותה לעקרונות מסוג זה או אחר.
או מספיק לעיניים שלו.
נכון.
שהן כבר צובעות את הסיפור בצבע אחר.
עכשיו, הסובייקטיביות הזאת עולה, אני אזכיר כמה עבודות מאוד בקצרה. יש עבודה שנקראת טרום לידה של מרי קלי, אומנית אמריקאית, ומה שהיא עשתה זה היא צילמה את הידיים שלה מלטפות את הבטן. רואים כל הזמן את הליטוף הזה. במקביל היא הייתה עבודת וידאו שרואים נשים שעובדות עם מחרטה. ואז אנחנו רואים כל מיני שאלות, האם ההיריון הוא עבודה, האם הוא בחירה. מכל מקום יש איזה משהו רפטטיבי, ושוב האומנית שמראה את הגוף של עצמה. אומנית ישראלית בהקשר הזה היא אלינור קרוצ'י, שצילמה את הבטן שלה אחרי הלידה עם כל הצלקות שנותרו, והיא אומרת, אני מתמודדת כך עם הגוף שלי. הגוף הנשי, הגוף של האם, הוא מורכב.
משתנה.
זו לא היה ממאמי, זה גוף משתנה, זה גוף שאנחנו צריכים לקבל אותו, ללמוד לקבל אותו, ולהתמודד עם הגוף שלנו עצמנו.
וגם לא לאלץ אותו להפוך להיות הגוף של היה ממאמי, בכזה
בהחלט.
זמן קצת לא ריאלי.
נכון.
להבראה וריפוי.
טוב, אני רוצה לסיים עם שני דברים קצרים, קודם כל.
אני רק אזכיר לך שאחד מהם שאמרנו לסיים עם גברים שחווים את עצמם
בהיריון. אז הראשון הוא שאופנתיות ההיריון, שהיא והיה ממאמי, ניכרת בהאדרה ואימוץ או ניחוס של ההיריון ככלי גברי. אנחנו יודעים שהרבה פעמים כשנשים באמת איזה תחום שהוא בלעדי להם מצליח, מיד מנחסים את זה והופכים את זה לגברי. כן. שורה של סרטים משנות ה-70 שהמוכר ביותר ג'וניור, כן, עם ארנולד שוורצנגר ב-1994, הראו מה קורה כשגבר בהיריון, יש פרסומות שמתארות גברים בהיריון, אבל למעשה יש גם בשיח הפמיניסטי, הפסיכואנליטי, עיסוק בכמיהה הזאת. זה לא קנאת פין, זה בהחלט קנאת רחם. ואם נחשוב על המיתולוגיה, זאוס הוליד את אתנה מהראש.
נכון.
את דיוניסוס מהברך, כן? כלומר, בהדר רחם, אז צריך למצוא אלטרנטיבות.
כן.
אני רוצה לסיים באזכור של האלה הגדולה בתרבות הפופולרית. התחלנו במפגש הראשון, דיברנו קצת על מוזיקה, החזרה של האלה הגדולה ניכר, כשאני רואה את זה במוזיקה פופולרית, אני מבינה שזה it's back, big time, זה לא רק אומנות למביני דבר באיזה גלריה חתרנית,
כן.
זה ביוטיוב, זה כל העולם רואים את זה, כן, רואה את זה, אז אחד הגילויים הראשונים היה של ליידי גאגה, שעשתה קליפ שנקרא Born That Way, שהוא כל כולו חגיגה עם כל הסמלים של האלה הגדולה. אני מאוד ממליצה לצפות בו, הגיע בינתיים ל-240 מיליון צפיות, עוד קליפ שלדעתי כבר עקף אותה, למרות שהוא יצא לפני כמה חודשים, הוא וידאו קליפ שנקרא God is a Woman. כן, אני לא חושב שצריך להסביר אפילו, זה ברור, של אריאנה...
אלוהים הוא אישה, כן, אריאנה.
אריאנה גרנדה. ובקליפ רואים ייצוגים נפלאים של האלה הגדולה. כוכב ונוס, ומקור העולם, והאלה נוט שהיא אלה מצרית, והזאבה המניקה, ופוריות נשית, החיבור בין פוריות נשית ובין הטבע. האדם החושב מוחלף שם באישה חושבת. במקום שהאל...
של רודה.
של רודה. Mm-hmm. במקום שהאל יהיה מחוץ לסדר הטבע, האל הוא הטבע. היא מלטפת כמו אלה גדולה את הטבע. הבמאי, דייב מיירס, אמר, החלפתי את החושב בחושבת, כי אין סיבה שלא נבין את כוחה של האישה החושבת, ולא רק את האדם החושב.
נהדר. איזה יופי שגם האומנות שזמינה ביוטיוב מתחילה לשקף כל מיני שינויים שכנראה קורים בתקופה הנוכחית. שנסכם?
כן.
שאלנו מתי קרה איחוד המושגים של הבורא והנברא, החיים והמוות, הגוף והנפש. האיחוד הזה התרחש בשנות ה-70 של המאה ה-20, והוא בא לביטוי ביצורות אומנות שדרכן למדנו על האיחוד הזה. האיחוד התאפשר גם בזכות תפיסות פסיכולוגיות שהתפתחו בתקופה, שהדגישו את הסובייקטיביות הנשית, שסיפקו חלופה לגישה הדיכוטומית, ובין החלופות היו הרודנות של הרביעה, רעיון של סימון דה בובואר, העוצמה האימהית שהובילה קארן הורני, והקול הנשי שעלה בעיקר מכתביה של ג'סיקה בנג'מין. רעיון הקול הנשי, שעלה גם דרך ספרה המכונן של אדריאן ריץ', מציע את האפשרות להציג מגוון נשי, שמאתגר את מודל האם האימהית והמאושרת. הקול הנשי מאפשר להשמיע קולות נשיים ואימהיים כואבים, מתוסכלים, סולדים, ולא רק את רגשות האהבה העילאית והמיידית שזכו להאדרה במרוצת השנים. הקול הנשי בא לביטוי באמנות המודרנית והעכשווית, למשל ביצירתה של ניקי דה סנטפל, קתדרלה. מבנה עצום בצורת גוף אישה, צבעוני מאוד, שהכניסה אליו ממוקמת בין רגליה הפסוקות. היא מזמינה את המבקרים והמבקרות לחגוג את עושר האפשרויות המגולמות בגוף הנשי. בתוך החלל אפשר ליהנות ממצפה כוכבים, בר חלב ואטרקציות נוספות. החגיגה מתרחשת בגוף שלא מתאים למודל היופי, גוף שמאתגר את הציפיות מנשים לממדי גוף מאוד מסוימים. והגוף הזה, כפי שכבר אמרנו, קרוי קתדרלה, משמע שהוא חוגג את החיבור שבין הגשמיות והרוחניות. סיימנו בפרשנות אופטימית, לפי הסמלי ומאפייני האלה הגדולה, חוזרים למלא את המרחב האומנותי, התרבותי, הציבורי. למשל, בקליפ God is a Woman, זה לא רק בהיכל מוזיאלי או גלריה, אלא ממש ביוטיוב נגיש וזמין לכולם. שיר של אריאנה גרנדה, בקליפ מוצגים הירח, הזאבה המעיניקה, האלה הגדולה שפרוסה על כדור הארץ, מוטיבים של פריחה שמחזירים אותנו לחשוב במונחים של הרמוניה, מחזוריות וריבוי. תודה רבה לך, דוקטור גל ונטורה, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית על סדרה מרתקת, מאתגרת את המחשבה. תודה רבה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור. תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית הזאת ואחרות עד אליכם. לכם ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה, אני אזכיר שאפשר להמשיך ולהזין לנו גם בשידור החי בשעה 6 בבוקר ובאחת בצהריים, בתדרים 104.7, 104.9, גם 105.3 ו-105.1. דיברנו על ריבוי, לא? אנחנו נשתמע.